לתת הערב קצת דיור רוחב של עירייה על מה הופך את החוויה שלנו לסבל. הופך את החוויה שלנו ברגעים מסוימים, אולי בחלקים מסוימים של החיים, אולי בכלל כחוויה של הוויה. ואני בטח לא אחדש, מכיוון שאם נסתכל טוב התרבות שבה אנחנו כרגע מתרגלים, בודה עצמו, זה בעצם מה שהוא לימד, את הסבל והפסקת הסבל. אבל אני אנסה להיות הרבה יותר לגעת ממש בחוויות הרגעיות שלנו כאן, כדי שנוכל קצת לראות איך הכאן קשור, כן, לכל מה שקורה לנו בחיים, שאין ממש הבדל. אין ממש הבדל. קצת אולי להבין את המציאות הזו, שאולי היא נחוות בועתית במדיטציה. אנחנו מוצאים את הקשר, לא מבינים. אני מתוך השיחות של אתמול, של היום, בכלל מתוך ההיכרות והזיכרון את עצמי, על מה הקשר? איך זה קשור? איך זה קשור כרגע שמציק לי 1, 2, 3, 4 לחיים? איך זה בכלל קשור? לא יכולתי ככה שלא להיזכר כשישבתי לחשוב איך אני מציגה, איך אני מספרת, כי לפעמים היריעה היא כל כך רחבה ולמעשה הכל תמיד אותו דבר. נזכרתי בפעם הראשונה שאני נחשפתי למדיטציה הזו, אל המקום הזה של איפה חוויתי, איך בכלל המילה סבל, איך בכלל סיפרו לי על זה שיש סבל, כן? זה היה מחצית מהחיים שלי היום, פחות או יותר, אם אני מחצה, זה היה בדיוק הגיל. ואני זוכרת שישבתי, קיבלתי הנחיות וישבתי, הייתי מאוד, מאוד ממושמעת, כל מה שרציתי, כל מה שעניין אותי בכל רגע, זה שהרגל תפסיק להירדם. ממש, זה היה כל... לקחתי את זה כעלבון, כפגיעה, כעבודה שאני לא יכולה. בכלל, אין לי שום יכולת לעשות שום דבר, וזה הגיע לרמה של ממש של בכי, לרוב התסכול. וכמובן, כמו כל אחד ואחד מאיתנו, כשאנחנו הולכים למורה, מה אנחנו רוצים שיקרה? שיקח לנו איזה סבל, פחות או יותר, שיקח לנו איך לא. ואני זוכרת, הייתי מאוד, לא רק צעירה, אבל גם מאוד מתועתת. זאת אומרת, לא היה לי ממש מושג לאן באתי. לא היה לי מושג מה המשמעות, לא היה לי מושג מה זה בודהיזם. כאילו, הייתה שום חוויה, רציתי ללמוד מדיטציה, אז באתי ללמוד מדיטציה. והמקום הזה, הרגע הזה, שהמורה אומר לי, כן, זה מה שאת חווה עכשיו, זה סבל. ואני מסתכלת, זאת אומרת, מה הסבל קשור לכאן? איך הסבל קשור לחיים שלי? כן, איך הסבל קשור לחיים שלי? שזה בדיחה מאוד גדולה, כי כמובן, כן, לא היה רגע בחיים שלו, הייתה שם חוויית סבל. אבל באותה נקודת זמן, בחיים, כאילו באותו רגע, באותו זמן בטיול, באותו זמן, הייתה שם דווקא חוויה מאוד של רווחה, היה שם משהו אחר, ופתאום רק שיקחו לי את הכאב ברגל. ואז באופן כזה או אחר, כאב ברגל, לא שהוא נעלם, הוא לא הפסיק להציק לי. ואז כל מה שרציתי זה שיפסיקו המחשבות האלה. כל מה שרציתי זה רק אם, כן, יפסיקו המחשבות האלה. ואז ראיתי כמו שרצתי למורה במקום הזה של, כן, רק תגיד לי מה לעשות שהרגל לא תירדם, איך אני מוצאת את ה... פתאום מין מחשבה כזאת שאומרת לי מה אני חייבת לעשות עכשיו. ואני חייבת שיחת טלפון עכשיו. חייבת. כן, הייתי אז בתאילנד והרגשתי שאני חייבת לעשות שיחת טלפון למישהו באוסטרליה להגיד משהו. זה היה, אני זוכרת, אני חושבת שזה הייתה שעה 11 בלילה, אם אני לא טועה. ולא התעצלתי, והלכתי למור, כאילו ניסיתי, וכמובן כל מה שקיבלתי זה חיוך. אז, וככה, איך התודעה הריצה אותי, כן? כך כל הסיפור, והיום אני רוצה ככה לתת איזשהו איזושהי תמונה מצב לאיך הדברים, המקום הזה של ההתניות ושל חוסר החופש שלנו, של אי הנחת, אתה קצת על המקורות, קצת על מה קורה באמת. באופן כללי, נראה שאנחנו, כחלק מהמציאות היומיומית, נראה שאנחנו מוצאים פתרונות כשעולה חוויה של אי נחת. גם הם פתרונות רגיעים, יש אי נחת שהיא יותר גדולה, אי שביעות רצון, ויש כאלה קטנים, וברור שאם לא היינו כאן, כבר, או לכל אחד מאיתנו, יש איזשהו סנריו מה יכול לפתור לנו כרגע את החוויה. יש לנו בראש, האם אז הזה, מה יכול לפתור לנו? זה המזגן, זה הנמלים, זה האוכל, זה הידיעה מה קורה בבית, זה אולי מזג האוויר, אולי השכנה שלי לחדר, וכולי וכולי וכולי, היריעה מאוד רחבה. זאת אומרת, שעדיין נשאר לנו, כל מה שאנחנו מחפשים, מהי רמת חוסר החופש שלנו, תראו כמה היא גבוהה. ואני לא יודעת אם אנחנו יכולים להסתכל על זה בצורה כזאת. עד כמה השקט שלנו, החופש שלנו, העושר שלנו תלוי. בגדול, יש לנו שתי תנועות מאוד עיקריות. היום צ'ארלס דיבר עליהן ואני ארחיב אותן, מכיוון שהן נוגעות בהרבה שדות. בגדול יש תנועה אחת של חוויה, או נקרא לזה תנועה של נעים, ויש תנועה של לא נעים. ניקח את כל החוויות שלנו, בגדול זה מה שקורה בתווך, יש את הניטרלי, אבל מה שקורה בניטרלי זה שאנחנו לא ממש בתשומת לב שם. זה המקום שבו התודעה לא בתשומת לב, זה הופך להיות המובן מאליו, זה מקום להירדם בו, מכיוון שאין שם שום תנועה, אין שם שום תזוזה. התנועה האוטומטית שלנו אל מול הנעים היא הצמדות, היא אחזות, היא השתוקקות, הרצון לעוד. זאת אומרת, אישה, דרך אגב, אין לנו בחירה. אני אסתכל טוב, האוטומט לכל חוויה שקורית, לכל גירוי, האוטומט זה או המשיכה, הרצון שיהיה עוד, ההצמדות לזה, שזה לא יפסיק, איך אני משומרת, או הדחייה של הלא נעים, הסלידה, מפתחת תוקפנות, כן, החלק הזה של מה אני לא רוצה לחוות, ובואו נראה כמה דברים אנחנו לא רוצים לחוות. רק כאן, כאילו אפילו בשעה האחרונה, אחר הצהריים הזה, מכמה דברים רצינו להימנע, לעומת כמה דברים רצינו שיקרו. אוקיי, וזו התנועה הזאת שאנחנו פוגשים באופן מאוד חזק, בין ההשתוקקות לבין הדחייה, בין הסלידה, אוקיי? ושתי תנועות מאוד מאוד מטלטלות. ותנסו רגע לראות כרגע היום, מה ניהל אותנו יותר? מה הדבר הזה? מה מישיבה לישיבה, להליכה, לאכילה? מה הייתה החוויה? כמה דחיות, כמה השתוקקויות. גם אם אנחנו לא חווים את זה כתשוקה דרך אגב, אבל הרצון רק שיהיה, שלא יברח, שישתמר. אולי, כן? שלושת התנועות האלו שהן בעיקר, הן יושבות שם, אני ארחיב על כך אחר כך, הן יושבות כמעט על כל חוויה, או על כל חוויה, הן נובעות ממה שמוגדר בבודהיזם שורשי הסבל. ולכן זה מאוד לא אישי, ולכן אנחנו יכולים כאן לדבר, וכולנו, זה קשור לשורשי הסבל שמצויים בתודעה, תודעה אנושית. זאת אומרת, אם אנחנו הרבה פעמים רוצים, הרבה פעמים אנחנו עסוקים בלמה קורים דברים כאלה וכאלה בעולם, למה, כן, יש מקומות עם כל כך הרבה רוע ותוקפנות ואכזריות, ויש מקומות עם הרבה מאוד חוסר התחשבות, כן? נסתכל ברמה החברתית מה מקומם אותנו, לכאן או לכאן. ואנחנו נראה שבתודעה, כמו השורשי סבל המאוד עמוקים, יש שלושה. והם קשורים לתנועות האלה שדיברתי עליהן. השורש הראשון זה השורש של התשוקה. כן? אצל כל אחד, כן? בכל תודעה אנושית. המקום הזה של תשוקה, של הצמדות, הרצון לעוד. החוסר סובה, כן? הצמה הבלתי, המקום הזה ש... רק רוצה עוד, ואנחנו יכולים לראות שרק מהתנועה הזאת, אנחנו, גם אם אני חווה את זה בקטן כרגע, בכל אחת מהתחושות שלי, אוקיי? נבין מה קורה כשזה בגדול במקומות שהם בכלל לא, איך נוצרת בתנועה, תנועה בעולם, תנועה של התמכרות, תנועה של תאוות בצע, שלא לראות את האחר ורק לעצמי ולי, כי זה משהו שהוא לא נגמר, זה מין תנועה כזאת מאוד חזקה אם אנחנו לא ערים עליה. הרצון להסביע, הרצון לעוד, הרצון לא להרפות, הרצון לשמר. אוקיי, זו תנועה אחת. התנועה השנייה זו התנועה של הסלידה, של האיבה, של התוקפנות. אוקיי, יש לא נעים קטן. מלא נעים קטן, אם אנחנו לא בתשומת לב ללא נעים הקטן, כי הוא יושב על השורש הזה, אנחנו יכולים לחוות את המקום הזה שאיך הסביבה שלנו הופכת להיות עוינת. רק כאן, שוב אני אסתכל רק כאן, בימים האלו. כמה אויבים כבר יש לי וכמה אנשים שאני מחבבת כבר יש לי. איזה אזורים אני מאוד אוהבת להסתובב בהם ואיזה לא נעים לי. איזה מקומות הביקורת והתוקפנות והשיפוטיות עובדת. אוקיי? עכשיו, אין פה הבדל אם זה פנימה או החוצה. אין הבדל אם התוקפנות היא פנימה, זה לא משחרר. תוקפנות היא תוקפנות, אוקיי? אצל חלקנו היא יכולה להיות מאוד פנימה. מאוד בשיפוטיות, בביקורת, כן? בחוסר הערכה, בהאשמה. כל העניין הזה, אין פה הבדל בין פנימה או החוצה. זה מה שנקרא, אלה שורשי הסבל, הם נמצאים שם במצע, נקרא לזה, של כל אחת מהתודעות. במצע האנושי. לא אישי, אבל האנושי. אוקיי? וזאת ההזמנה שלנו, זה פשוט להתחיל לראות שזה שם. בעצם העובדה שזה קיים כאנושי. כמובן שבתוך האנושי אנחנו חווים את הביטוי של זה. אוקיי? ותנסו רגע אחד לשים לב מה קרה, מה קורה לנו. אפילו כרגע, איפה התודעה נמצאת יותר. אוקיי? בתווך, השורש השלישי שלא הזכרתי זה השורש של הבלבול, של התעתוע, של האשליה. כן? נמצא שם, אני תמיד מאוד אוהבת, אם תתקלו, יש מין ציור בודיסטי כזה, אם אי פעם תראו אותו. הוא קשור להתהוות המותנית, מי שמכיר, פטיצ'ה סמופדה, אני לא ארחיב על זה. אבל כשרואים את הציור, במרכז שלו, שמדברים על שלושת שורשי הסבל, הם מיוצגים על ידי שלוש חיות. כן? החזיר של ההשתוקקות וההצמדות, הנחש של האיבה, של הסלידה, של התוקפנות, כן? והתרנגול של הבלבול, של אי הידיעה, של האשליה. מי שמסתובב במקום, הוא לא ממש מסתכל מה קורה, הוא כזה בעיקר עסוק באדמה וגם לא מסתובב במקומות רחבים מדי. הם ככה מייצגים את השורשים האלו, והבלבול, היא הידיעה, זה גם שהחוסר יכולת לראות בבהירות. כן, יש לזה כל מיני חוסר יכולת להיות ממש, שהתודעה להגיע לבהירות, ולפעמים, גם אם יש משהו, אז הסיפור הוא שזה אחרת לגמרי. כאילו, יש חוויה אחת, והתודעה מספרת לנו שהיא אחרת לגמרי. אוקיי? שזה חלק מהאשליה. בסדר? ואנחנו כולנו, לכולנו יש מהכל. לכולנו יש מהכל. יש לנו את החלקים שבהם אנחנו מתועתעים ומושלים כי גם כי עוד לא התעוררנו וגם מכיוון שזה מאוד נוח לנו. כן? הרבה פעמים חלקים של ההכחשה יושבים על התעתוע. חוסר יכולת להסתכל על משהו, חוסר רצון להסתכל על משהו, יושב על השורש של התעתוע. שאין שום בהירות. שאין שם יכולת ממש לראות מה קורה. אז אנחנו יכולים לבדוק עם עצמנו למה יש פשוט, למה זה בעיה ופשוט לשבת. פשוט להיות כאן. למה זה כזה ביג דיל? למה כל כך מורכב? כמו אצל חלק מאיתנו, ובפרק זמן או אחר אני חושבת אצל כל אחד מאיתנו, ישנה את החוויה הזאת שאנחנו כמו יושבים על, על, על מדורה. הבודה הגדיר את זה ככה. הבודה הגדיר את זה של האש ששורפת. והוא הגדיר גם את התשוקה כשורפת, כן? עכשיו זה לא משנה אם זה תשוקה לדברים שאני רואה, לדברים שאני חושבת עליהם, לדברים שאני מרגישה, לחוויה חושית, להצלחה, לא משנה איך אנחנו חווים תשוקה. או הסלידה כדבר שורף. מה קורה כשאנחנו חווים לא נעים ולא נעים לנו? בואו ניקח לדוגמה המקום הזה שאנחנו, מה שנקרא עיניים שורפות ממה שאנחנו רואים. מראות שהם באמת מזווים לפעמים. כמה זה שורף? ומה קורה לנו ששורף? כאשר אנחנו לא שמים לב שזה שורף. כמה זה מפעיל וממשיך. ומה קורה כשאני מספיק אולי מריח ריח שלא נעים לי, או מריח הריח שלא נעים לי? כמה אני מנסה להימנע, כמה אני יכולה להתנגד, כמה זה מפעיל. אוקיי? ובאופן פרדוקסלי, או זה מה שאנחנו פשוט יודעים, זה מתוך זה מה שיש, אנחנו הרבה פעמים מוסיפים שמן למדורה. כאילו זה שורף, ואנחנו ממשיכים, כן, במקום לחבות את המדורה, ממשיכים להבעיר אותה. בעצם המאבק, חלק מאוד מאוד גדול, ואולי נדבר על זה מחר, על איך בכלל מפסיקים מאבק בין הנעים ללא נעים, בין הרצוי, כן, ללא רצוי. המקום הזה שהוא מרחב של חופש, שזה הנושא, שיש אפשרות כזו למצוא את החופש בין הדברים. גם אם הם חלק מהתודעה, וזה חלק מהטבע האנושי, וזה חלק ממה שיש, ההבדל הגדול הוא שאפשר שם למצוא חופש. אפשר שם לעצור. כפי שאמרתי קצת בהתחלה, ככה שהמדיטציה היא סוג של מיקרו-קוסמוס בעצם של המציאות שלנו. היא לא יוצרת פה שום מציאות, היא רק משקפת אותה באופן יותר חד. ואני מקווה שאתם כבר רואים את זה. מה שקורה לנו על הכרית הוא לא קשור לא לעמדו ולא לכרית עצמה ולא למזג האוויר ובטח לא להנחיות שלנו. זה קשור למה שקיים. פשוט מגדיל אותה יותר במקום כזה שאי אפשר להגיד לא ראיתי, לא שמעתי. אחת היתרונות של ויפאסנה בעיניי. זה של להפגיש אותנו, להעיר אותנו, המילה, כן? להעיר אותנו. להעיר הרבה פעמים זה להעיר מהתרדמה הזו של האשליה. להעיר מהמקום שאנחנו מאמינים שהמציאות היא X ואנחנו מתנהלים ב-X ולא מבינים למה זה לא עובד לנו. למה דברים לא מסתדרים לנו אם זה X. ובעצם המציאות היא אחרת לגמרי מ-X. היא שונה מאותן תפיסות ואמונות שעד היום התרגלנו אליה. או אליהם. אחרת לגמרי. והאפשרות היא כאן, אתמול פטרישה דיברה על ויפאסנה בבית אחד, ואני רק אגיד שהמדובר באמת על מה שאנחנו עושים פה זה לראות את המציאות כפי שהיא. זה מה שקורה כרגע. נכון שכרגע היא קצת מדכאת, כי יש פה, תכף אני אגיד גם למה. נכון לרגע היא יכולה להיות קצת באופן מאוד, מאוד מסוים, לא מאוזנת, אבל זה לראות את המציאות כפי שהיא. אנחנו מתחילים לפגוש אותה כפי שהיא. ולכן, הרבה פעמים אני אומרת את זה, ואני מוצאת גם את ה... מוצאת לנכון לומר את זה גם הערב, שיש, כן, גם הבודה דיבר על זה, יש בסבל ערך. לא בשביל הסבל, אלא לטובת השחרור ממנו. כי אם אני לא מרגישה קושי, אז אני גם עם ה... אין למה להטיב, אין לאן. אם אני לא שמה לב מה גורם לזה, איזה הרגל, איזה דפוס, איזה אמונה, איזה תנועה פנימית מנהלת, אני לא יכולה להפסיק אותה. אין לי שם שום אפשרות ליצור שינוי. Okay? ולכן חוויית אי הנחת, שזה המסדה של הסבל, חוויית אי הנחת היא יוצרת תנועה מאוד משמעותית. יוצרת תנועה מאוד משמעותית, אני מקווה שאתם חווים אותה לאיזשהו רצון לשינוי, איזשהו רצון של אצלי בחוויה זה תמיד די, enough is enough, המקום הזה של די, של לרצות לחוות את החיים באיכות אחרת, לרצות לחוות יותר חופש, יותר נחת, יותר שקט. אז בתוך היום יום הזה שלנו כאן, ותוך היום יום בכלל, וכחלק משלושת הרעלים יש את הסיפור על הבודה, ואני סיפור על הבודה בערב הזה, ביממה הזו שהוא אמר, enough is enough, הוא אמר את זה כבר הרבה זמן קודם, אבל שם הוא החליט שהוא כבר מצא את השיטה, הוא מצא כבר איפה לא לגעת, כן? איפה למצוא, בין הסגפנות לבין ההשתוקקות, למצוא איזשהו משהו באמצע, הוא אמר, הלילה הזה, זהו, אני יושב פה עד שאני מגיע לערה. ממש ככה. ועל פי האגדה, כי אין לנו משהו אחר, בסיפור, הבודה התיישב והתחיל למדות, ואז יש מה שנקרא, הגיע מרה. מרה זה, לפי המיתולוגיה, זה אותו אל של, של, שמביא איתו את, ה, את כל הגורמים המעכבים, את ה, כן? כל הלמה לאים, כל מה שלא יאפשר שם. סוג של אופל כזה. והבודה יושב ומרה אומר, אוקיי, איך אני עכשיו מזיז אותו ממנוחתו, לא נותן לו שקט. והוא מתחיל להביא לו תבשילים, ככה כל מיני ריחות, עוטף אותו בכל מיני ריחות של תבשילים הודים כאלו ואחרים. והבודה יושב ומשהו, כשהוא מריח את זה, אז כל מה שהוא אומר זה I see you Mara. I see you Mara. I see you Mara זה אני רואה אותך כרגע מנסה לנהל אותי. זה פחות או יותר. זה המקום של תשומת הלב. I see you Mara. ואז Mara לא מתייאש. הוא ממשיך. והוא מתחיל להפעיל את כל הרוחות והשדים בסביבה ולהשמיע לו קולות ולנסות להזיז את העץ ו... לעשות כל מיני דברים שהבודה יחווה פחד, שלא יישאר שם באיזשהו שקט. אז הבודה שם לב ושוב, I see you Mara. וככה Mara ממשיך, והבודה הוא ממש ככה, הסיפור הוא שבסופו של דבר הוא, Mara הביא את הבת שלו היפה, ככה עם בגדי ריקוד, חצי ערומה, שתרקוד ותנסה לפתות את הבודה ולהוציא אותו משלוותו. ולהוציא אותו מכליו פחות או יותר, והבודה המשיך עם I see you Mara. אז אני רוצה קצת, והמרה הזו היא מאוד, אם אפשר לתאר אותה כרגע, היא מתוארת כחמש משפחות פחות או יותר, של, הם כאן, כן? הם כאן. אין אחד מאיתנו שלא חווה אותם, זה חלק מהיום יום שלנו. בגדול אני יכולה לומר שאלו הדברים שלא מאפשרים לנו, אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה, איכות חיים. הם לא מאפשרים לנו פשוט להיות, אוקיי? אז אני אתן קצת סקירה שלהם. פטרישה נגעה בהם ככה ממש בריפוף, ומכיוון שהיום בקבוצות הם עלו באופן מאוד חזק, אז שוב, איך אנחנו יכולים פשוט לראות את מרה, לראות אותה כמרה, אוקיי? לראות כל אחד מהם, באופן שאפשר פשוט להיות איתו, בדרך כלל הם מנהלים אותנו. אז באמת המשפחה הראשונה, זו המשפחה, כן, זה נובע הכל מהשורשים האלה של הסבל, זה לא מנותק, זו משפחה של התשוקות, של הרצונות. אותו חלק שבנו שאומר, כן, אם אז, כל מה שבא לי, ותראו כמה דברים בא לנו, כולל שלא יכאב רגל, הרצון לחוויה שונה. כן, הרצון שהחוויה העכשווית תהיה שונה. ולא משנה איפה אנחנו נמצאים. בין אם זה בטעמים ובין אם זה בתחושות, כן, רק המקום הזה של הרצון שיהיה אחרת. אוקיי? הרצון הזה הוא אחד המתפעלים, אם נבדוק טוב טוב, מה לא מאפשר לנו שקט בחיים, בחקירה עמוקה, או מה לא מאפשר לנו פשוט להיות, ולא משנה איפה דרך אגב. לא משנה איפה, זה כמו שאני יושב פה, ולא משנה מה, אני רק רוצה שהפעמון יצלצל. לא משנה, זאת אומרת, זה לא כי רע לי, או לא כי, כן, אבל רק שהוא יצלצל. לפעמים אנחנו יושבים במקום, גם אם אנחנו הולכים, אני לא יודעת, אצל כל אחד מאיתנו, הולכים להצגה ורוצים שהיא תסתיים. בטח ובטח הם הולכים לאיזה שיעור בכושר או תנועה שיסתיים. כל מיני דברים כאלה, הרצון הזה של מה כבר, כן? הרצון שזה יהיה אחרת. חם יותר, קר יותר, נעים יותר, מתוק יותר, לא משנה מה. אוקיי, עכשיו התנועה הזאת היא גם מאוד ממשיכה, זאת אומרת, כשיש נעים אחד, החיפוש אחר הנעים הבא. אוקיי, ולכן הרצון לחוויה, כן, שונה או טובה, היא לא מפסיקה. סוג של הרגל, סוג של דפוס. אנחנו אפילו לא רגילים. אנחנו נוסעים לחדר, או שאנחנו פותחים את החלון, או שאנחנו פותחים את המזגן, או שפותחים את המעברר, או שמדליקים את החדר. זאת אומרת, אוטומטית. עכשיו תשימו לב, כשמה קורה להם שאנחנו נוסעים לחדר. לא רק זה, בכל מקום. איך אנחנו צריכים להתאים את החדר שיתאים לנו? זה כמו כל הזמן לסדר את המציאות שתתאים לי באותו רגע, אוקיי? זה חלק מהסיפור הזה, של אותה מרה. שיש בה את התשוקה. הדבר הנוסף, עוד משפחה נוספת מאוד מאוד רצינית, מאוד חזקה, זה כל המשפחה על הגוון של חשש, דאגה, פחד. בקצה שלה יש את החרדה, שזה כבר כנראה לא בקצוות בחברה שלנו, זה כבר מתמרכז יותר. אבל זה, ותסתכלו כמה זה נוכח. כמה זה נוכח. המקום הזה שפשוט לשבת כאן, להיות עם מה שיש כאן, ואז החשש הזה של מה יקרה, של מה קורה במקום אחר, של מה יקרה עוד שבוע, של מה יקרה בעוד שנה, של איך יקרה, אוקיי? זה משהו שבא, שפשוט מושך לנו כל הזמן את הקרקע. לא מאפשר. אני רק אגיד שכל האורחים האלה, או הגורמים המעכבים, הם אצל חלקנו, אנחנו מזהים אותם כמאפייני אופי. כאילו, אני וזה זה אחד. אוקיי? ממש ככה. כבר, אני אומרת, כבר אמרו לי שאני נשמעת מטורפת אם אני חושבת שאפשר להפריד את האדם מהדאגות שלו. עכשיו, אני לא מדברת על הפרדה, אני מדברת רק לראות דאגה ולא לדאוג. זה שני דברים שונים. אוקיי? זה בדיוק הסיפור של מיינדפולנס. תכף נדבר על זה, מה האפשרות שם. משפחה נוספת היא שוב, היא אותה משפחה, אתם זוכרים, של השורש, של התעתוע, של הבלבול, זה באמת החלק שאנחנו חווים בו כאות חושים. אוקיינוס, המקום הזה של בלבול, נמנום, הרפול, לא ממש לדעת מה קורה. זה כמו להיות בערפל. כמו להיות בערפל. עכשיו, חשוב לומר שבמידה מסוימת יש משהו במערכת ההישרדותית שלנו שזה יושב על הבסיס של החברה האלה, כן? ההישרדות שלנו יודעת, כמו אותן חיות שפשוט קופאות במקום כדי לשרוד. זה יושב על הבסיס הזה של איפה אני מורידה מסך כי אני לא מסוגלת לפגוש. אז זה עוד מאפיין, פה אנחנו יכולים לפגוש את זה כשעמום, חוסר עניין, אוקיי? נמנום, זה עוד חלק מה לא מאפשר. שום דבר מהם הוא לא קבוע, הם באים, יכולים לבוא לרגע ולהיעלם, ולפעמים יכולים להישאר הרבה זמן אם אנחנו ממש מתפלשים בהם, וקשה לנו להרפות. משפחה נוספת זה כל החלק שוב של כן, של האברז'ן, של ההתנגדות, של הסלידה. זה כל הרשימה הזו של מה שנקרא רגשות קשים. זה התסכול, וזה הכעס, והתוקפנות, והשיפוטיות, והביקורת, והשנאה, והקנאה. כן, כל החלק הזה שמוציא את התוקפנות שלנו החוצה. דרך אגב, גם אם יוצאת פנימה זה אותו דבר, אמרתי כבר. וזה עוד משפחה ככה מאוד, מאוד, מאוד רצינית, מאוד רצינית. אחרון חביב הוא הספק. אחרון חביב בתוך המרות האלה זה הספק. זה שלא נותן לנו לרגע לשבת, האם אני עושה טוב, האם זה המקום הנכון, האם זה הזמן הנכון, האם זה התרגול, האם זה המקצוע, האם זה הלימודים, האם זה בן או בת הזוג, האם כל הזמן המקום הזה שלא מאפשר לרגע שקט, כן? ספק שכל הזמן רוצה להפסיק אותנו, כן? גורם לאיזשהו פיקפוק כזה שלא לרגע אחד יהיה שם, והוא יותר מנטלי, קצת שונה מאחרים, הוא לא רגשי, הוא בעיקר יושב על על האינטליגנציה שלנו, על איך, מה אנחנו מזוהים ברמה האישיותית שלנו, הרציונל שלנו, אוקיי? אם משהו לא מסתדר לנו כביכול רציונלי, זה לא מאפשר לנו ממש להתמסר, לא מאפשר לנו פשוט להיות, כי הוא כאילו שואל שאלות תמימות, אבל הוא סוג של נחש מתחת לקש כזה, אוקיי? גם המקום הזה שלא להיות בטוח שזה מה ש... שאני כרגע, כן, מה שאני עושה זה בסדר. אז אלה המשפחות ששוב אמרתי, נובעות מהשורשים האלה של, של הסבל, אבל יש להם ביטויים הרבה יותר מוחשיים ביום יום שלנו. הרבה יותר מוחשיים. ושוב, בואו נראה עם מי מהם אנחנו מזוהים. ולמי מהם אנחנו רגילים, ואת מי מהם אנחנו מזינים כאורחים, אנחנו מזינים נונסטופ. אנחנו ממש משתפים איתם פעולה, כמו אומרים להם, אל תלכו, זה בסדר, אתם אורחים רצויים. כי יש לנו איזה שהם חוסר יכולת לשחרר אותם, להרפות מהם. בין אם זה מהדאגות, ובין אם זה מהתוקפנות, הוא לא, עוד לא ממש רואים אותם. ובדיוק במקום הזה, הגישה הזו, הסיבה שהבאתי את הסיפור של הבודה, כי כל מה שאנחנו יכולים לעשות, זה פשוט, קודם כל, פשוט לראות. זה התפקיד של המיינדפולנס. הם בכלל לשים לב לקיום שלהם. הם לא טובים, הם לא רעים, כשהם נוכחים הם שם, רק פשוט לזהות, להגיד, אני רואה שזה קיים. ומה קורה כשאני שמה לב שיש כעס? אני אתן רק את הדוגמה לכעס, אוקיי? מה קורה כשאני מזהה שיש כעס? או חשש. ביכולת להיות עם כעס או חשש, כחוויה של כעס או חשש, לא כמשהו שאני צריכה לתת לו מענה, לא כמשהו שאני צריכה לתת לו פתרון, גם לראות את הסיפור, ופה יש עניין מאוד משמעותי, שהוא ההבדל מאוד מאוד, מאוד גדול בין בלינק הזה של בין מזרח למערב, שבמזרח לא מתעסקים עם הלמה. התרבות הזו לא מתעסקת למה אני חוששת או למה אני כועסת. Okay? יכולת פשוט להיות עם כעס. פשוט להיות עם כעס כחוויה עכשווית. Okay? ברוב המקרים מה שקורה לנו, אנחנו עם הסיפור על סיבת הכעס. אנחנו מזינים את עצמנו בסיבת הכעס. אנחנו לא מרפים מהסיפור של הכעס. או לחילופין, מהדאגה. וזה הסיפור של איך אנחנו מוסיפים את האש למדורה. Okay? וגם באמונה שעד שאני לא, כן, עד שלא יקרה את הדבר הזה, אז אני לא אהיה שמחה ומאושרת. עד שאני לא אשלים את הרצון הזה, עד שאני לא, כן, חוו את הרווחה הזו, אז, ואז אנחנו לא מפסיקים. ההזנה הזאת היא לא מאפשרת לנו את המקום הזה של פשוט להיות. ומה קורה? ושזה המקום של חופש. מה זה פשוט להיות עם חוויה? לא כטובה, לא כרעה, לא כבעדי ולא כנגדי, אלא כחוויה רגשית, אולי תחושתית. Okay. אני חוזרת שוב לאותם שורשי סבל, ומכיוון שדיברנו, דיברתי מקודם, על איפה אפשר למצוא את החופש, ומה בכלל הפוטנציאל של התרגול הזה. איך אנחנו מוצאים את החופש במקום הזה של בין הגירוי, שנקרא לא נעים או לא נעים, לבין התגובה לנעים ולא נעים. וכאן ההזמנה היא פשוט לשים לב בכלל הקיום הזה, שלכל תחושה שיש לנו יש תגובה אוטומטית. לכל מחשבה שיש לנו יש תגובה אוטומטית. פנימית, אוטומטית, ככה משהו של לראות. יש חוויה, יש כבר אוטומטית חלק שבנו שמגיב לזה. או ב... אני אוהב את זה, זה נעים לי, אני רוצה מזה, או ב... אני דוחה את זה. כל אחת מהחוויות שלנו. עכשיו, ההזמנה היא לערות בכלל לתנועה האוטומטית הזאת. כשאנחנו מדברים על לרדת מהאוטומט, כן? זה אוטומט מאוד חזק. ולפעמים אנחנו לא נראה את זה שם, אנחנו נראה את זה יותר, כן, כמו שאמרתי, בגורמים המעכבים, באורחים האלו, אנחנו נחווה את זה יותר רגשי. אבל היכולת רק לשים לב לשתי התנועות האלו, שבהם אין לנו חופש. ואיך המקום הזה שאני רואה את התנועה, ואומרת, אני רואה את התנועה, יש פה לא נעים. או לחילופין, יש פה מאבק בלא נעים. או יש פה נעים, ויש פה חיפוש אחר עוד נעים. כן? גם את זה, המקום הזה של לראות. רציתי אם אתם זוכרים, אני חושבת שבערב הראשון צ'ארלס דיבר על זה. אבל זה איך אנחנו מסתובבים פה ומזהים איך לתודעה יש על כל דבר מה להגיד. איך להגיב, יודעת לסדר, מה נעים, מה לא נעים, מה נכון, מה לא נכון, איך הדברים צריכים להתנהל. כאילו מאוד, כן, יש שם, יש לה איזשהו עולם עשיר כזה, שיודעת להגיד לנו בדיוק מה נכון, מה לא נכון. זה אם אנחנו ממש יכולים להסתכל עליה בדיסטנס וקצת לחייך, שזו גם גישה דרך אגב. גישה נוספת זה לראות את מרה ולחייך. לראות את הדאגה והחשש ולחייך, לראות את החלק הזה שפתאום, אני ישבתי פה לפני הרשתיים הגעתם, היה פה רטריט של שבוע שאני ישבתי אותו, ובאופן כללי כדפוס אני יודעת שאחד הדברים שהכי ככה יש לי אליהם תשוקה זה צמחים, אחד צמחייה, וכשהחצב, אני חייבת להגיד לכם, היה לי כזה דיאלוג עם חצב, אתם לא מאמינים, שאני רוצה גם כזה בגינה, זה כל כך יפה. פתאום גיליתי שהפרח שאני חושבת זה חצב, מעולם לא ידעתי. זה קרה בשבוע שעבר. ולראות איך זה מנהל, לאיזה רמות. אז אני מתקשרת, אני נסעתי יום אחד הבית, אבל תגידו, איפה אפשר לשים תקעות לחצבים, כן? זה היה איך הולכים עם זה הלאה. עכשיו, אני גם זוכרת את זה, שבתקופות ארוכות של מדיטציה, כשהייתי בתאילנד, אז הייתי בחדר וכל הזמן רק אמרתי איזה צמחים אני רוצה שיהיו לי. עכשיו, העניין הוא שהמקום שגרתי בו, המורה שלי היה מאוד איש של צמחייה, הוא מאוד טיפח שם את הנוי, כאילו באמת היה נוי מאוד מטופח. ואני זוכרת שגם כן שם כל הזמן הייתי עסוקה כשאני אסיים את הריטריט איזה צמחים יהיו לי. האמת שהיו לי בסוף, כן? אבל זה די מדהים, כי היה שם איזה נזיר ששיתף איתי פעולה. הוא פשוט היה, הוא היה שטלן ולכן זה נגיד הנקודות, איך אפשר לזהות, מתי התשוקה, אצל כל אחד מאיתנו זה מתיישב על דברים מאוד מסוימים. אבל לראות את זה, כאילו אם אני מסתכלת פה על החצב לפני שבוע, היום על השבוע אני עוברת לידו לגמרי אדישה. זאת אומרת, לא אדישה, אני נהנית, אני רואה את היופי, זה יופי, אבל אני כבר, אין לי תשוקה כלפיו. זאת אומרת, זה בסדר שלא יהיה לי בקעת של חצב בגינה. אז זה אפרופו איך אנחנו יכולים לראות את זה, ואני בכוונה מתארת את המצב, כי זה נמצא מאוד חזק בהרגל שלנו, מאוד חזק בהרגלים. והיכולת למצוא את החופש, זאת אומרת, לראות את התוקפנות, וכמו להרפות את ההזדהות ממנה. לראות את התשוקה, ויכולת לראות אותה כתשוקה, ולהרפות את הצורך לממש אותה. אוקיי, זה המקומות של החופש. כי בין הדחייה למשיכה, יש את האמצע, וזה לא רק, זה הניטרלי במקום, לא של התעתוע. זה במקום של השתוות הנפש. של היכולת להיות עם זה ועם זה. מבלי שזה מפעיל אותנו, אם נעים ולא נעים, בלי שאף אחד מהצדדים האלו, כן, יפר את שלוותנו, או לחילופין את החופש שלנו. אוקיי? לשם התרגול הזה, זה הפוטנציאל של התרגול שאנחנו מקיימים פה. היכולת הזאת, כן, שמתפתחת, ואני שוב אומרת, זו יכולת שמתפתחת, בין הנעים ללא נעים, אבל דרך זיהוי הנעים והלא נעים. היכולת להיות עם חוויה של נמלה שמטפסת, למזלנו זה לא נמלים או קצות, וזה לא בהכרח לא נעים דרך אגב, זה לא בהכרח לא נעים. אני לא אומרת שזה נעים, אבל זה חוויה, זו תחושה. יכולה להיות כך או אחרת. במבנה הפנימי שלנו, איפה שאין לנו חופש, האוטומטים שלנו עובדים כמו, ואני אתן דוגמה, בסדר? רעש או כאב זה שני דברים שהם לא ניטרלים. כבר יש עליהם משקל. רעש נתפס כדבר שהוא לא נעים, אוקיי? כמו כאב נתפס כדבר של לא נעים. עכשיו, זה ככה הדפוסים שלנו בתודעה בנויים. אנחנו כפי לא אומרים פשוט צליל או תחושה, כן? בתוך האמירה, בדיבור הפנימי שלנו, זה כבר יש לזה את, את המשקל, יש לזה כבר את ההתנגדות. אז בואו נשים לב לזה, אוקיי? איך כבר באוטומט, בלי שאנחנו יודעים, יש שם איזשהו, זה כבר לא תמים. האופן שבו אנחנו חווים מראש הוא בא עם הדפוס, הוא בא עם ההתנגדות, הוא בא עם הנעים והלא נעים. היכולת הזו של הפשטות הזו, של לשים לב לתחושה, פשוט תחושה, נעימה או לא נעימה, צליל או קול, כן, ריח. כמו שאני אגיד, נגיד, מסריח, זה גם כן, יש בזה כבר את המשקל. כבר נורא ברור שיש שם אימנעות. כן, יכולת להיות פשוט עם, עם ריח, עם טעם, עם מחשבה. הרבה פעמים במדיטציה, אנשים אומרים, אני חושב המון, ואז כזאת, יש אנשים שאומרים, אני חושבת המון, אז מה הבעיה במחשבות? זאת אומרת, כן, המחשבה כבר נתפסת כלא טובה במדיטציה. מחשבות הן חלק מהמדיטציה, הן לא מחוץ למדיטציה. כל מי שעוד לא שמע את זה, אוקיי? המחשבות מספרות לנו על מציאות, הן לא מחוץ למציאות. אנחנו באים כאן ללמוד את המציאות. אוקיי? גם כעס זה לא מחוץ למדיטציה, זה המדיטציה, אותו דבר פחד. או כל רגש. שום דבר הוא לא מחוץ. דבר אחרון שאני רוצה, כמעט אחרון שאני רוצה להדגיש, אני רוצה להפנות אתכם לתשומת לב, כיוון שדיברנו על רצונות והשתבקויות, עכשיו בעצם גם בסלידה וגם בהשתוקקות, בהצמדות, יש, הם שניהם בעצם, כל הסיפור שלהם זה רצון. זה הרצון לחוות וזה הרצון לא לחוות, אוקיי? שניהם קשורים למקום הזה שנקרא רצון, שזו האמת השנייה שמדברת על הסבל. אם האמת, האמת הראשונה, סליחה, זה הסבל, האמת השנייה זה הגורם לסבל. ואני רוצה להזמין אתכם לשים לב מה קורה כשהרצון שלנו לא מקבל מענה. לכאן ולכאן. שאני לא מצליחה להשתחרר ממה שלא נעים לי, לעומת זאת שאני לא מצליחה לקבל את מה שנעים לי. וכאן כשלעצמו יש מערך שלם של רגשות ומחשבות. מערך שלם של תחושות. אוקיי? מה קורה כשהמציאות לא מסתדרת לסביעות רצוני? מה שנקרא בין ייאוש לתקווה, בין כעס לנראות. איפה שם המתעורר, כל הרגשות מתעוררים? הכעס שלנו על עצמנו שלא מצליח לנו, כן? יש פה תפיסה כאילו שאנחנו אמורים להצליח וכו'. אז זה עוד איזשהו, היום שאלו אותי איך חוקרים. אז כל מה שאני אומרת, שמספיק שאנחנו נהיה בתשומת לב והבהירות התודעתית תביא לנו כבר, אם אנחנו בתשומת לב, אז אנחנו נראה את הדברים, אנחנו נראה את הרגשות שעולים, אנחנו נראה את התגובתיות שלנו למציאות. העניין הוא שבדרך כלל אנחנו מתייחסים אליהם כי זה שלי, כי אני כזאת. כולם פה שקטים, כולם מקבלים את המציאות טוב, רק אני לא. לא. זה לא קשור לאני. אוקיי? זה קשור לאיך מערך ההתניות עובד. וזה קשור לעובדה שהשורשים של הסבל שם, אז אנחנו, אם אנחנו משקים אותם, אז הם צומחים, אבל אחד הפוטנציאלים, וזה במציאת החופש הזו שדיברת, המקום שמפסיק להזין, שרואה ומרפא, זה שהשורשים לאט לאט מצטמצמים, לאט לאט נחלשים. אוקיי, ומי שחושב שאין סיכוי, אז יש, זה הפירות של התרגול. כשהשורשים מצטמצמים, נחלשים, יש פירות לתרגול. אנחנו כבר לא כל כך תגובתיים, כפי שפטרישה דיברה. יש פתאום איזשהו מרחב בין הגירוי לתגובה. והמרחב הזה הוא מרחב מאוד מאוד משמעותי של חופש. אוקיי? אני רוצה, אני אקריא משהו ואז אני רוצה להקריא איזשהו קטע. הקטע הוא של ניסרגדת המערג. הכאב הוא פיזי, הסבל הוא מנטלי. הסבל נובע אך ורק מהאחזות או מההתנגדות. הוא מעיד על אי רצוננו לזוז, לזרום עם החיים. למרות שבכל חיים יש כאב, חיים נבונים חופשיים הם מסבל. האדם הנבון מתיידד עם הבלתי נמנע ולכן אינו סובל. הוא יודע כאב, אך הכאב לא שובר אותו. אם ניתן, הוא עושה כל שביכולתו כדי להחזיר את האיזון. אם הדבר אינו אפשרי, הוא מניח לדברים להתפתח בדרכם. וזה בגדול העניין הוא של הפסקת המאבק. הפסקת המאבק במציאות כפי שהיא. הפסקת המאבק לטובת הרצונות שלנו. הדבר האחרון זה שאני רוצה לעודד לנושא של המשכיות בתרגול. היום בקבוצות, בקבוצה ובכלל נשאלתי על המקום של המדיטציה בהליכה. אז אני אזכיר כאן לטובת כולנו נתן כמה דגשים, מה המשמעות בכלל והמשמעות בריטריט בכלל, אבל מה התפקיד של מדיטציה בהליכה ויש לו מספר תפקידים. דבר ראשון, אנחנו מטפחים פה לאט לאט איכויות, גם של ריכוז וגם של תשומת לב. Okay? והמדיטציה היא בישיבה מפתחת באופן מסוים יותר ריכוז. המדיטציה בהליכה עוזרת לטיפוח של תשומת לב, ויחד עם זאת ריכוז ותשומת לב זה דברים מאוד שבירים, זה איכויות מאוד עדינות. שבאמת צריך מרגע לרגע לפתח אותם. ולכן בקלות מאוד גדולה אם אנחנו קמים וחוזרים ויוצאים לאיזשהו יום-יום רגיל כמו להפסקה, כן? אז כמו החוט משי הזה הוא פשוט נקרא. אז כל יוצא שכל ישיבה אנחנו צריכים לטוות אותו מחדש וסוף כל ישיבה הוא נעלם לנו. המוכנות של ככה לעבור מישיבה להליכה יוצרת גם המשכיות בטיפוח של ריכוז ותשומת לב. המדיטציה בהליכה יש לה עוד שני תפקידים נוספים. אחד זה שהיא ממשיכה את התרגול אבל גם מפגישה אותנו בעיניים פקוחות עם דברים שאנחנו לא פוגשים בעיניים עצומות. זאת אומרת, אותה תשומת לב, הרבה מהדברים שאמרתי עכשיו, הם לא קשורים למדיטציה בישיבה. הרבה דברים אנחנו פוגשים דווקא בהליכה. כן? תגובתיות שלנו למה שקורה בחוץ, כשכל החושים פתוחים. כשאנשים, הרבה אנשים מתנהלים. כשיש קולות וצלילים יותר מגוונים. אוקיי? שם אנחנו פוגשים דברים נוספים. זה אותו דבר. התודעה היא אותה תודעה, הגוף הוא אותו גוף. מדיטציה בהליכה, אין הבדל, ולכן אם אנחנו במוד של התבוננות, של למידה, של חקירה, אנחנו רוצים להמשיך את זה גם כשכל החושים פתוחים. Okay? דבר נוסף זה שהמדיטציה בהליכה יותר דומה לחיי יומיום. לראות שתשומת לב לא קשורה, לא לתנוחת גוף, לא לעיניים עצומות, לא לאולם סגור, אלא היא קשורה למצב של התכוונות. ושאפשר לפתח את זה גם במצב בתנועה, בהליכה, באכילה, בהמתנה באוטובוס, בדרך לעבודה. זאת אומרת, זה לא קשור רק לתנוחת גוף. בסדר? הדבר האחרון זה שהרבה פעמים זה עוזר לנו להרים את הרמה האנרגטית של התודעה, כי לפעמים ככה היא מאוד, אצל חלקנו, הריכוז מתפתח יחסית מאוד מהר ותשומת הלב לא כל כך, וחוסר האיזון הזה לא מאפשר לנו בהירות, זאת אומרת, לא ממש מפתח את החדות של התודעה, את תשומת הלב שלה. אז המדיטציה בהליכה זה יותר, זה גם סוג של תמיכה. אוקיי? אז העידוד הוא בהמשכיות. מחר צ'רלס ייתן עוד כמה הנחיות בנושא הזה, ואנחנו מאוד מאוד מעודדים ש... כן, זה ממש מאפשר למצות את הימים ואת השעות שלנו כאן בצורה כזאת שבאמת נצליח להביא כמה שיותר בהירות, הבנה לגבי המציאות. טוב, אז תודה רבה על הקשבה.